אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה,
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו המעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו כאן בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על חיזבאללה ועל לבנון. האורח שלי באולפן זו הפעם השנייה, הוא דוקטור עבד קנאני, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה של מזרח תיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. שוב שלום עבד.
שלום, שלום.
אני מאוד מחכה לפרק הזה. בפרק הקודם הבנו קצת את ההיסטוריה של לבנון במאה ה-19, המאה ה-20, הסיפור השיעי שמתחיל להיות משמעותי. התחלנו מרונים, הנוצרים, שהם התוו את הדרך של לבנון הגדולה, אחרי שהצרפתים עזבו כאן את האזור, ולאט לאט השיעים שאמרנו, הם היו אוכלוסייה מוחלשת יותר, ענייה יותר, הפרולטריון קראת לזה, ואחריהם הפלסטינים שהגיעו אחרי הנכבה מישראל, בעצם מתחילים, אמרת משפט מאוד חזק, לבנון, החוזק של לבנון זה בחולשתה, זאת אומרת, מנצלים בעצם, או לא יודעת אם מנצלים, אלא עובדים על הדבר הזה שיש שם חולשה פוליטית, חולשה סוציאלית, ומתחילים לבסס את עצמם, ורוצים לצבור עוד כוח. וכאן אנחנו מגיעים, נדמה לי, אנחנו דוהרים קצת קדימה לשני אירועים מעצבים שהייתה להם הכרעה מאוד גדולה על השיעה בלבנון. האחד זה הכיבוש הישראלי, והשני זה המהפכה האסלאמית באיראן. שני דברים שהם בעצם תרמו לדבר הזה שתכף, לפיצוץ הזה שתכף נגיע אליו. תסביר לנו.
טוב.
המון אמרתי פה, כן.
קשה לי להתייחס לכל מה שאמרת, אז אני ישר
תעשה סדר, אני רק זורקת פה עצמות ואתה עושה סדר.
לא, העניין של, רק לתקן, העניין של החוזק של לבנון בחולשתה, זה מה שנאמר על ידי ההגמוניה המרונית של הפלנגות ושל
אז הפוך, לא על ידי השיעים.
לא על ידי להפך, דווקא כיום, מה שמנסה חיזבאללה להגיד, זה בדיוק להרער על האמירה הזו ולהגיד שחוזקת לבנון בחוזקתה ולא בחולשתה. האמירה של ההגמוניה הישנה, בוא נגיד לזה כך, זה על מנת לנטרל כל התערבות של לבנון בכל מאבק, כולל במאבק הישראלי-ערבי, הם רצו להישאר בחוץ במאבק הזה. מה שעושה חיזבאללה כיום זה להפוך את המגמה הזו, להגיד שאנחנו קשורים ועוד איך במאבק הזה. זה לגבי העניין.
חשוב,
זה
חשוב.
לגבי העניין הזה. אוקיי. לגבי השיעה והשינוי שנעשה, אני צריך להגיד כמה מילים כדי להבין עד כמה השיעיות הזו או התפיסות השיעיות השתנו באמצע המאה ה-20. השיעה הוא כאילו יותר מאלף שנה יש זרם שיעי באסלאם. במשך מאות שנים השיעה והתפיסות הפוליטיות השיעיות היו תפיסות שהיה בהם פוטנציאל מהפכני, אבל פוטנציאל מהפכני שהוחלש ושנשאר, איך אמר מרקס, הדת היא האופיום של העמים. אז אנשי הדת המסורתיים השיעים אמרו להמונים כל העולם הזה הוא לא לגיטימי, כל המדינות האלה, המשטרים האלה הם לא לגיטימיים וצריכים לעבור מהעולם הזה, אבל הם פיתחו תיאוריה שנקראת תיאוריית אל-אנתיזאר, ההמתנה. אתם אסור לכם לפעול מבחינה פוליטית, כי אתם צריכים להמתין לאימאם ה-12 לחזור. בינתיים עברו 1,000 שנה והאימאם לא חזר. אז מצד אחד יש פוטנציאל אדיר של מהפכנות, כי השיעה במהותה היא אופוזיציונית לאסלאם האורתודוקסי, גם לאימפריה האומאית, גם לאימפריה האבאסית, גם לכל האימפריות האסלאמיות השונות, כי לא נתנו להם לגיטימציה, כי השליטה צריכה להיות בידי האימאמים. אבל הפוטנציאל הזה, כמו שאמרנו, הוחלש על ידי התפיסה של האינתיזאר. במאה ה-20, אנחנו קופצים כמעט 1,000 שנה, במאה ה-20 קורה משהו מאוד מעניין במזרח התיכון, ובמיוחד באזורים של, שמתרכזים בהם השיעים, בעיראק, באיראן, בלבנון, בבחריין, באזור המזרחי של סעודיה של היום, ובעוד אזורים. מה העניין? זה החלחול של תפיסות מהפכניות, קומוניסטיות, סוציאליסטיות. אנחנו מדברים תחילת המאה ה-20, המהפכה ברוסיה, המהפכה הבולשוויקית, רעיונות קומוניסטיים ורעיונות סוציאליסטיים מגיעים לאזור ומתמזגות בתפיסות של אנטי-אימפריאליזם ונגד בריטניה ונגד ונגד צרפת וכל הדברים האלה. והתפיסות האלה מקבלות קרקע בוריה דווקא אצל האוכלוסיות השיעיות, אצל הצעירים השיעים, שנמשכים על ידי הסלוגנים האלה, התפיסות האלה, הרעיונות האלה, בגלל הפוטנציאל האדיר בתוך השיעה וההתנגדות לעושק, ואנחנו האנדרדוג ואנחנו המהפכנים אבל בהשהיה. אז יש קרקע בוריה, ואז מגיע הרעיונות האלה והמהפכנות הזו, והמפלגות הקומוניסטיות והסוציאליסטיות והחילוניות מצליחות לגייס המון צעירים שיעים בעיראק, בלבנון, בכל האזור, באיראן ובאזורים השונים.
אמרת חילוניות, חילוניות, שזה מעניין, כן.
לגמרי.
כן.
ואז הצעירים השיעים עוברים תהליך של רדיקליזציה בתוך התנועות האלה. ואז המוסד השיעי הדתי המסורתי בתוך الحوزة العلمية بתוך המכללות הדתיות, אם זה בקרבלה או בנג'ף בעיראק או בקום באיראן או באזורים אחרים, עומדים בפני דילמה קשה. הם מאבדים את הצעירים שלהם לבין גרשיים, לכופרים האלה, למרקסיסטים ולאחרים. ואז בתוך המכללות האלה מתחיל לצמוח צעירים ואנשי דת מזן חדש. זן שרוצה להפוך את הדת השיעית, את האסלאם השיעי, ליותר רלוונטי לחיי היום-יום ולנושאים שבאמת מטרידים את האוכלוסייה השיעית והצעירים השיעים במיוחד. ואז הם עושים זיווג בין תפיסות אסלאמיות לבין רעיונות מהפכניים, סוציאליסטים, חילוניים. וזה מוליד סוג חדש של שיעיות בשנות ה-50 וה-60, שהוא מוכר, אם את רוצה, בין גרשיים לצעירים, שניים במחיר אחד. הם אומרים להם, אנחנו אצלנו, ומתחילים להקים תנועות ומפלגות שהן מצד אחד דתיות, שיעיות, ומצד אחר מהפכניות, התנגדותיות, אם את רוצה, מצד אחר. והיו אומרים לצעירים, אצלנו אתם תזכו בשני דברים. אצל הקומוניסטים אולי אתם תזכו להיות מהפכנים בעולם הזה, ואולי אתם תעשו מהפכה, אבל אתם תפסידו את העולם הבא. אצל אנשי הדת המסורתיים, אתם אולי תזכו בעולם הבא, אבל הם מבקשים מכם להישאר בשקט ואינתיזאר, ולהמתין לאימאם ה-12, לאימאם המוסתר. אצלנו, אתם גם תרוויחו גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אתם תהיו מהפכנים, אנחנו נהיה אקטיביים בעולם הזה, אנחנו נפעל נגד הכוחות האימפריאליסטיים, אנחנו נפעל למען צדק חברתי וכל הדברים האלה. יחד עם כך, אנחנו אנשי דת ואנחנו מבינים את הדת ומפרשינים אותו בצורה כזו, שהפעילות האקטיבית שלכם היא רק תוביל להקדמת הגעת האימאם ה-12. ובכך אתם גם תרוויחו את העולם הזה וגם העולם הבא. והסינכרון הזה, הסינתזה החדשה הזו, היא סיפור של השיעה החדשה שאנחנו רואים כיום, אם זה באיראן, של ולאיית אל-פקיה וחומייני וכל הדברים. זה סיפור חדש. אמנם הם לבושים מסורתי וכל הדברים, הרעיונות שלהם הם רעיונות מאוד מודרניים, הם לא רעיונות...
בפועל? זאת אומרת, נאמר, נשים או חיי היום-יום, או כל הדברים האלה, באמת יש הליכה אל המודרניות?
מודרניים במובן של הם זורקים מאות שנים של תיאוריות מסורתיות בפרשנות הדתית השיעית. ועושים שינוי ורפורמה בתוך המחשבות האלה. עכשיו, מבחינת היחס לנשים וכל הדברים האלה, הם לא בנויים ממקשה אחת. חומייני היה מאוד, מאוד, מאוד שמרן בעניין הזה. הוא יותר מסורתי מהמסורתיים אפילו, כן? אבל מצד אחר יש אחרים, כמו למשל עלי שריעתי, שאגב חומייני גנב בגרשיים ממנו הרבה מהרעיונות, שהיה הרבה יותר מתקדם מבחינת היחס לנשים מאשר חומייני ואחרים, ובוודאי מאנשי הדת המסורתיים. מה שאני מנסה להגיד, זה שהסינתזה הזו היא סינתזה מודרנית, היא סינתזה חדשה, ולא משהו שהוא של מאות שנים, אלא זה סיפור של אמצע המאה ה-20. הם כמובן בונים את זה ומלבישים את זה כך שהם אומרים, או אנשי הדת החדשים האלה אומרים, אנחנו קופצים בחזרה לפונדמנטליזם, לשורשים, כן? של האסלאם השיעי האמיתי. אנחנו קופצים בחזרה לעלי בן אבי טאלב ולאימאם השלישי, אל-חוסיין, ולקרבלה ולכל הדברים האלה, ומייבאים אותם לעולם של המאה ה-20 ושל המאה ה-21, כדי לבנות משהו חדש, כן? שמולבש בצורה יותר מסורתית ויותר פונדמנטליסטית. פונדמנטליסטית במובן של חזרה לשורשים, כן? אז
זאת מהפכה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, יש כאן שינוי מאוד גדול.
זה שינוי מאוד...
מאלפים של שנים, אתה אומר, שהשיעה הייתה בדרך מאוד מסוימת, ומחכים לאותו אימאם מוסתר, ופתאום פה יש אקטיביזם, ויש מצד אחד הליכה אחורה, אבל מצד אחד קדימה. זאת אומרת, הם עושים פה משהו חדש, שיש בו המון כוח.
לגמרי.
וגם מאחד, נדמה לי, את השיעים מכל מיני מקומות בעולם, כי פתאום... יש שינוי בכמה מקומות, אם דיברנו על איראן למשל ולבנון, אז פתאום יש פתאום מן המשותף.
זה מה שמוביל למהפכה באיראן. זה מבחינה רעיונית, כן? אבל המהפכה באיראן בתחילתה היא לא מהפכה אסלאמית. היא מהפכה שמשתלט עליה העניין האסלאמי יותר מאוחר. המהפכה במהותה הייתה מהפכה גם מעמדית ואנטי-אימפריאליסטית וכל הדברים האלה. והיה קונצנזוס מסוים על הדמות של האימאם חומייני, שהוא היה דמות דתית מאוד מאוד גבוהה. בשיעה, בשונה מהסונה, יש היררכיה שהתפתחה לאורך מאות שנים, היררכיה של אנשי דת שאינה קיימת בסונה. יש חוג'ת אל-אסלאם, ויש אייתולה, ויש אייתולה עוזמה, ויש מרג'ע תקליד. יש כל מיני מושגים דתיים, וחומני היה אחת מהדמויות שהגיעו לשיא של השיא בהיררכיה הזו, והתפיסות שלו נתנו לגיטימציה למהפכנות שהייתה באיראן באותה תקופה, ולכן היה קונסנזוס סביבו במיוחד בתקופה הראשונה של המהפכה, עוד לפני שנעשו התיהורים יותר מאוחר, והפגיעה במפלגות היותר שמאליות ויותר חילוניות, ואפילו בתוך התנועות האסלאמיות, כל מי שלא עבד לפי הראייה של חומני וכל הדברים האלה. אבל לפני זה, הוא היה קונסנזוס אפילו בקרב המפלגת תודה, למשל, המפלגה הקומוניסטית האיראנית באותה תקופה. היו בעד חומני כהתגלמות של הרצון הכללי של המהפכה המעמדית שחשבו עליה ונגד השאה. במובן הזה, זה איראן כשהוקמה הרפובליקה האסלאמית ב-79 והלאה, יצרה גלים בכל העולם האסלאמי ובעולם הערבי, והגלים האלה היכו בצורה יותר גדולה באזורים שיש בהם שיעה. ובלבנון הזירה גם הוכנה גם על ידי המפלגות הרדיקליות יותר שהתחילו באקטיביזם ובמשיכת הצעירים כמו שדיברנו קודם לכן, אבל גם יש דמות מאוד חשובה בשיעה הלבנונית שקוראים לו מוסא סדר, שהוא איש דת שהגיע מאיראן, אבל הוא הגיע מאיראן, אבל השורשים של המשפחה שלו זה בלבנון, בג'בל עמל. וכאן צריכים להגיד משהו נוסף. שאלת אותי לגבי השורשים של השיעים ואיך הם. בדרך כלל חושבים כיום, וזה מאוד אקטואלי, כי אנחנו מדברים על היחסים בין השיעה לבין איראן של היום אפילו, כן? בדרך כלל אנחנו חושבים על השיעים בלבנון ככלי בידי האיראנים ובידי היסטורית, אוקיי? המשטר הראשון שהפך את השיעה לדת מדינה באיראן זה המשטר הספאווי בתחילת המאה ה-16, ב-1501, כן? עד אז הרוב באיראן לא היה שיעי, היה סוני. והמדינה החליטה בתקופה מסוימת, השושלת הספאווית, החליטה לעשות שיעיזציה למדינה האיראנית. אבל הייתה להם בעיה, לא היה להם מספיק אנשי דת גדולים כדי ללמד את האוכלוסייה ולהשריש את השיעיות בתוך איראן.
זאת אומרת, זה לא רק עניין של לאן אתה נולד, האם אתה נולד סוני, מרוני או שיעי, יש פה הטמעה של השיעיות אל תוך המדינה.
נכון.
ואת אומרת, אין להם מספיק אנשי דת.
אז. והיו צריכים לייבא מהעולם הערבי, כולל מג'בל עמל, 1500 או 1600, אין לנו עדיין לבנון, כן? לבנון אמרנו, סיפור חדש. אבל ג'בל עמל היה, והיה מרכז דתי שיעי עוד מהתקופה ההיא. והם יבואו אנשי דת שיעים ערבים כדי ללמד את הפרסים ואת המשטר שם, את השיעיות. ואחד מאנשי הדת שיובאו הוא אחד מהסבא רבא של אותו מוסא סדר שיוחזר בחזרה ללבנון באמצע המאה ה-20.
זאת אומרת, הוא חוזר למקורות שלו, בעצם הוא חוזר למקום של המשפחה שלו. זה הסוציאליסט הראשון שדיברת עליו? לא. הזכרת בפרק הקודם, זה לא הוא.
לא, הסוציאליסט הראשון, אנחנו מדברים על התקופה של האסלאם הקדום.
אוקיי, אז אני עשיתי בלגן.
אחד מחברי הנביא מוחמד.
לא, אני מקשיבה ועוקבת פה ושם, אני רק בודקת את הגבולות, כן.
מוסא סדר מגיע ללבנון בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ויש סיפור גדול לגבי מוסא סדר והרקע שלו, והאם הוא היה סוכן בכלל של השאה, כדי למשוך את הצעירים הלבנונים, האשים, רחוק מהמגמות הרדיקליזציה שעברו, אבל לא ניכנס לזה. מה שמעניין אותנו בעניין הזה, זה שמוסא סדר הוא היה איש דת מהזן החדש שדיברנו עליו, ושניסה לעשות אקטיביזציה של האוכלוסייה השיעית בלבנון, והוא בפעם הראשונה מצליח לאחד את השיעים בלבנון תחת מסגרת פוליטית, תנועה פוליטית שנקראת תנועת המחרומון, המוחלשים או המדוכאים, ובונה בפעם הראשונה מפלגה עדתית לשיעים, שכוללת את כל השיעה, גם בדרום, גם במזרח וגם בביירות. השיעה, עד להופעתו של מוסא סדר, הייתה העדה הכי פחות עדתית בתוך לבנון, ולכן גם הייתה הכי בשוליים במשטר הלבנוני, שנבנה בצורה כזאת, שאם אתה לא ידע, לפחות ההנהגה שלך יכולה לבנות את הסולידריות העדתית, אז אתה נשאר בחוץ. וזו הסיבה שהשיעים היו מפוזרים על המפלגות השונות, המפלגות של העדות האחרות, והמפלגות השמאל והמפלגות הלאומיות.
זאת אומרת, זה לא לאומנות, אין פה לאומנות לבנונית או איראנית, זה עניין עדתי, זאת אומרת,
זה בלבנון, אני מדבר,
זה בלבנון. לא באיראן. כן, 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 כן. איראן זה סיפור אחר.
כן. ומוסא סדר הוא זה שמצליח בפעם הראשונה להקים את הפלטפורמה הדתית הראשונה, שהיא תנועת אל-מחרומין, שהזרוע הצבאית שלה תצמח באמצע שנות ה-70 עם פרוץ מלחמת האזרחים. הזרוע הצבאית הזו נקראת אמל, אפואג אל-מוקאומה הלובנניה, שתהפוך להיות תנועת אמל, שתהפוך להיות התנועה הפוליטית, כן? אם את רוצה, זרוע הצבאית בלעה את המסגרת הפוליטית הקודמת ותהפוך להיות המפלגה הפוליטית, שמתוכה ב-82 יתפצל הזרם המרכזי שיהפוך להיות חיזבאללה בהמשך, שראו באמל כתנועה שהיא לא מספיק מהפכנית, היא לא מספיק שיט, היא לא מספיק נגד ישראל ב-82, וכאן מתנקז, וכאן מצטלב. אנחנו מגיעים לצומת דרכים ב-82 של שני פקטורים. אנחנו עכשיו סיפרנו סיפור ארוך של ההתפתחות השיעית בתוך לבנון עד לכאן, אבל ללא שני הפקטורים, הפקטור הישראלי של הפלישה הישראלית ב-82.
זה שלום הגליל, בעצם מה שנקרא מבצע שלום הגליל.
בדיוק. והפקטור האיראני של המהפכנות האיראנית ושליחת כ-1,500 חיילים וקצינים איראנים ב-82 כדי לאמן את הצעירים השיעים, כדי לפעול נגד הפלישה הישראלית. ללא הגעת שני הפקטורים האלה, לא היה נוצר חיזבאללה כמו שאנחנו מכירים אותו כיום. וזה מה שמוביל ב-82 להקמת חיזבאללה.
אז אנחנו נמצאים במקום הזה שבו אתה מתאר את עליית באמת, מה קורה מתוך השיעה, מדוע חיזבאללה קמה. כוח מאוד חזק, יש אימונים צבאיים, דיברנו על העניין הזה. למה זה בעצם לא הופך להיות? כי דיברנו על מספרים, אמרנו אין מפקד אוכלוסין כבר המון שנים, אבל הנה כוח שעולה, שמתקבל, שהופך למאוד משמעותי אצל השיעים בלבנון. למה חיזבאללה, או תכף נגיע לנסראללה, לא הופכים לחלק, לא מתמודדים בבחירות בלבנון?
דבר ראשון, חיזבאללה נוצר תוך כדי מלחמת האזרחים, כשאין מדינה. לבנונית, כן? המדינה הלבנונית התפרקה, ובמקרה הטוב היא שלטה על האזורים מסוימים של מזרח ביירות, שזה האזורים הנוצריים בתוך ביירות, בתקופה של אמין ג'מייל, שירש את אחיו בשיר ג'מייל, שישראל ניסתה להמליך אותו הנשיא של לבנון, ואז התנקשו בחייו דווקא הסורים והמפלגה הסורית הלאומית הלבנונית, ולכן חזבאללה נולד בתוך מלחמת האזרחים. והיו לו שני מאבקים מרכזיים. המאבק המרכזי הראשון שלשמו הוא נולד זה מאבק בישראל ובפלישה הישראלית, ולאחר מכן בכיבוש הישראלי של דרום לבנון. ישראל בעצם... ישראל בעצם יצרה את הבעיה של חזבאללה לעצמה, כאשר ב-82 אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הפוליטיקה הפנימית של שרון ובגין וההונאה שהייתה וכל הדברים האלה, ש... ניסו, או שרון לפחות ניסה, לגרש את, או לפתור בגרשיים, את הבעיה של הפלגים הפלסטינים בדרום לבנון, והתקיפות שלהם על צפון ישראל. ואז הפלישה הישראלית באה וגרשה את הפלגים הפלסטינים האלה עד לביירות, וב-22 לאוגוסט 82 מגרשים אותם אפילו מביירות לכיוון של קפריסין, טוניסיה וכל הדברים האלה. ואז לא נוצר כאן וקום, אלא מתוך האוכלוסייה השיעית שגרה בדרום לבנון, שזה המקום שלה, אלה לא פליטים פלסטינים שהגיעו לאזור אחר, אלה בני המקום, נוצר ההתנגדות לישראלים ולפלישה הישראלית. לאחר שגירשת את הפלגים הפלסטינים, הצבא הישראלי המשיך לשחוט בלבנון והסתבך בתוך המורכבות שסיפרנו עליה גם בפרק הקודם וגם בפרק העכשווי, ואפשר לספר עליה עוד עשרות פרקים. ואז ישראל מסתפכת בתוך לבנון, כן? והמורכבות של לבנון. בתחילת הדרך בכלל האשים, או חלקים גדולים של האשים, היו שמחים שישראל פתרה אותם מהפלגים הפלסטינים, או חלק מהפלגים הפלסטינים. אבל יש גם קבוצה לא מבוטלת שראתה בישראל כאויב האולטימטיבי. והקבוצה הזו, בגלל ההסתבכות הישראלית ובגלל ההישארות הישראלית והכיבוש הישראלי לדרום לבנון, הלכה וגדלה עד כדי כך שכיום אנחנו מדברים על יותר מ-90% מהאוכלוסייה השיעית שהם תומכי חזבאללה או בני בריתו ביחד עם אמל.
אז שוב, למה לא בפרלמנט? למה בדיוק, לא להתחרות בבחירות?
אז זהו.
ולהפוך לכוח השיעי שהוא הגמוניה בלבנון.
אז עד שנת 90, מלחמת האזרחים המשיכה לפעול בלבנון. חזבאללה הוקם בתחילת הדרך ככוח התנגדות לישראל, אוקיי? ומבחינתו לא היה מעוניין לפעול בתוך הזירה הפוליטית הלבנונית, כי אחרי שנת 90, מ-90 עד 2005 נוצר משטר לבנוני תחת חסותה של סוריה, אוקיי? של המשטר הסורי. ובתוך חלוקת התפקידים בתוך המשטר הלבנוני החדש, חזבאללה לא היה מעוניין להיות מעורב בפוליטיקה הפנימית הלבנונית, כי הגב שלו היה שמור על ידי הסורים. אוקיי? אגב, בהסכם טאף ששם קץ למלחמת האזרחים הלבנונית, נכתב שם שהנשק של חזבאללה הוא נשק לגיטימי, כי הוא נשק של התנגדות נגד הכיבוש הישראלי בלבנון. ולכן בין 90 עד 2005 לא היה צורך אצל חזבאללה להתעסק בפוליטיקה
הפנימית
בפוליטיקה, בקטנות של הפוליטיקה הלבנונית, ומבחינתם מה שחשוב זה המאבק נגד ישראל. לאחר ההתנגשות בחיי רפיק אל-חרירי, ראש הממשלה הלבנוני, ולאחר הנסיגה הסורית ב-2005...
שתזכיר לנו מי התנקש בחייו? זאת אומרת, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
בוא נגיד, הנרטיב המקובל, כי עדיין אין הוכחה חותכת של מי התנקש בחייו, אבל מה שמקובל זה שהסורים הם אלה שהתנקשו בחייו של, או לפחות אחד מהזרועות של המשטר הסורי הוא זה שהתנקש בחייו של רפיק אל-חרירי, ובחלק מהסיפור הארוך והמייגע הזה גם האשימו את חזבאללה בהתנקשות בחייו של רפיק אל-חרירי, אבל לא ניכנס לכל התספוחת
הזו. זאת אומרת, זו פוליטיקה מאוד סבוכה, בדיוק. שעד היום לא הוכרה לחלוטין, בדיוק. יש סברות, אבל כן.
בדיוק. ואז יש נסיגה סורית מלבנון, ואז חזבאללה מתחיל להרגיש שהגב שלו לא שמור, ושהוא צריך להתערב גם בפוליטיקה הפנימית הלבנונית, ומ-2005, איך שאמר בזמנו באחד הנאומים שלו, חסן נסראללה, אמר, מעכשיו והלאה אנחנו נתחיל להתעסק בכל פרט ופרט הכי קטנים בפוליטיקה הלבנונית. אם עד עכשיו לא התעסקנו, מעכשיו והלאה אנחנו נתחיל להתעסק. אבל יש הבנה עמוקה בתוך המשטר הלבנוני ואצל חזבאללה. הם מבינים לגמרי שלבנון זה לא איראן. שהפסיפס האנושי שמרכיב את לבנון, מרכיב אותה מהרבה עדות שלאף אחת מהן אין 50% פלוס. אפילו העדה השיעית שהיא הכי גדולה היא מיעוט. בתוך לבנון, כי היא לא יותר מ-40% מתוך האוכלוסייה. בעוד שבאיראן יש לנו יותר מ-90% מהאוכלוסייה, זה שיעים. ולכן מה שטוב ויפה בין גרשיים לאיראן, והתפיסות של חומייני ורפובליקה אסלאמית וכל הדברים האלה, לא יכולים להיות טובים ללבנון, כי לבנון צריך קונסנזוס, צריך מסע ומתן, וצריך בריתות שחוצות עידות, וזו ההבנה העמוקה שהגיעו אליה בחזבאללה. אגב, לא בתחילת הדרך. בתחילת הדרך, בתקופה של מלחמת האזרחים, חזבאללה רצה להקים מדינה, או אם את רוצה, סטייט, כן? חלק מוולאיה, חלק מהרפובליקה האסלאמית היותר גדולה שתכלול את כל העולם האסלאמי, ולבנון יהיה חלק ממנה, ומי שינהיג אותה זה חומייני. יותר מאוחר, הם מבינים שזה לא יקרה בלבנון, ושעל מנת להגיע לרמה של שליטה בלבנון, עדיף להם לשמור על הפלורליזם הלבנוני.
ונסראללה פועל בימים האלה בהתאם לזה? זאת אומרת, הוא מכבד את
כמובן,
הדבר הזה.
כמובן, וזו חלק מהסיבה למה הוא לא פותח במלחמה נגד ישראל מהצפון. כי אין לו קונסנזוס
לבנון תשלם מחירים מאוד כבדים, והוא צריך קונסנזוס כדי לקבל את המחירים האלה. אחד המושגים שהשתמשת בהם, ואני מקווה שאני אגיד את זה נכון, תתקן אם לא, בבקשה, דוקטור עבד קנאני, מקוומה, התנגדות,
מקוומה,
שזה מונח מאוד חשוב בעניין של חזבאללה, נכון?
כן, הם הוקמו, חזבאללה הוקם כאל-מוקאומה אל-אסלאמיה פי לבנן, ההתנגדות האסלאמית בלבנון, כן? וחזבאללה לאחר מכן, אוקיי? זה האתוס המכונן של חזבאללה, והוא מנסה, וכאן אנחנו סוגרים מעגל, אוקיי? הוא מנסה לבנות לבנון חדשה, מדינה לבנונית חדשה, שהאתוס המכונן שלה זה מוקאומה. זה להפוך את העניין של מוקאומה לנקודה שסביבה כל הלבנונים מתאספים, אוקיי? ומכאן הסלוגן של חיזבאללה כרגע זה שהכוח של לבנון זה בכוכב ולא בחולשתה. וזה השינוי שהוא מנסה לעשות, ולכן הוא גם מנסה כמה שיותר לבנות פריטות ולאתר כוחות פוליטיים בעידות האחרות, בעידות השונות בתוך לבנון, כדי לבנות את ה... את השיתוף פעולה הזה, ולפנות עם התרוצה, הפטריוטיזם הלבנוני החדש, סביב הסלוגן הזה, וסביב המוטו הזה שנקרא מוקאום.
זאת אומרת, כאן כבר אנחנו מגיעים ללאומיות. קודם דיברנו על זה שהשיעיות כן. לא הייתה לאומיות, אלא הייתה הדתיות.
כן.
פה אתה כבר פותח פתח ללאומיות. זאת אומרת, זה לא רק השיעים, כן. אלא זה אנחנו כלבנון.
כן. כאן הוא... יש כאן כמה צעדים בתהליך הזה, אוקיי? הוא מנסה לשלב, לשזור, אוקיי? שיעיות עם מוקאומה. הפרשנות החדשה של השיעה שדיברנו עליה של המאה ה-20, היא שיעה מהפכנית, שיעה התנגדותית.
זאת שכבר לא מחכה לאימאם המוסתר בדיוק, בשקט, בדיוק, אלא מתנגדת.
אלא פועלת בזירה הפוליטית. והוא הופך במובן מסוים את המילה שיעה, הקונוטציה שלה זה התנגדות, והמילה התנגדות הקונוטציה שלה זה שיעה. הזיווג הזה עובד או מנסים לעבוד עליו בתוך חיזבאללה. עכשיו לאחר הצעד הזה, לאחר המהלך הראשון הזה, הוא בא עם המוצר הזה שעדיין לא מוגמר אבל בדרך להיגמר, אוקיי, של שיעיות והתנגדות ביחד, ובא למכור אותו לשאר העדות הלבנוניות, והוא לא אומר שבואו נעשה פטריוטיזם לבנוני סביב השיעה, אלא סביב המוקאומה.
סביב ההתנגדות.
שהוא לא נשלט על ידי השיעיות, אבל אנחנו יודעים, בתת מודע
כן,
שלנו,
שבפועל
שזה
כן.
בעצם
ושל איראן
שיעות
יש תפקיד
ושל...
כן. כן. אבל הוא מנסה להציג מוכן, את זה כן. אחרת. אמרת, זה הסיפור של אתמול חיזבאללה. הסיפור של אתמול כי הוא נורא טרי,
כן,
או
בדיוק,
כי
בדיוק.
מה?
כי הוא מאוד, מאוד טרי, כי מה שאמרתי, יותר מאלף שנה של מחשבה מדינית שיעית מסוג מאוד מסוים, וחיזבאללה הוא בעצם היליד או הבן של המוטציה שקרתה באמצע שנות ה-50 או באמצע המאה ה-20, שהובילה לשיעיות רדיקלית שאנחנו הכרנו ומכירים באיראן של היום, ויותר מאוחר, אתמול, ב-82, נולד חיזבאללה, שאגב הוא לא אותו חיזבאללה כל הזמן, הוא משתנה כל הזמן, כולל היום.
אנחנו נוטים לראות הרבה פעמים ארגונים כאלה, או את חיזבאללה כסיפור של נסראללה. זאת אומרת, יש את המנהיג, וחיזבאללה זה נסראללה. האם ביום שנסראללה מפנה את הכס, את הכיסא ויורד מחיזבאללה, אנחנו נראה שינוי להערכתך, שינוי גדול בחיזבאללה, או שיש שם באמת איזו שיטה, איזו מתודה רחבה הרבה יותר מהאיש?
חיזבאללה הוא מפלגה וארגון מאוד 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 מעניין. מעצם זה גם שיש יותר מגרעין של אמת בכל מיני טענות שלו כלפי האליטות הפוליטיות בתוך לבנון. באיזה מובן? במובן שנגיד המפלגה של ג'ומבלט, הוא ירש אותה מכמאל ג'ומבלט אבא שלו, ואז יש לנו וליד ג'ומבלט, הוריש אותה לתימור ג'ומבלט הבן שלו. כלומר, יש משפחות פיודליות, משפחות, אותו דבר בלקטאב, כן? פייר ג'מייל שנתן לבשיר ג'מייל, שנתן לאחיו אמין ג'מייל, וכיום מי שמנהיג את המפלגות האלה, זה נדים ג'מייל וסם ג'מייל, הנכדים כבר, כן?
זאת אומרת, יש הגמוניה, בזה אתה אומר הוא צודק.
של משפחות. חיזבאללה לעומת זאת, בשונה משאר המפלגות, נגיד עמל אפילו, כן? של
יותר אמרנו, הקומוניסטים, נכון?
לא, עמל השיעים, היורשים של מוסא סדר.
נכון, כן? כן, כן.
ומי שמנהיג אותם מזה כ-40 שנה, זה נביה ברי. אותו נביה ברי. בעוד שבחזבאללה לעומת זאת, בתחילת הדרך המשכל היה, דבר ראשון, ההנהגה היא הנהגה קולקטיבית ולא הנהגה של איש אחד. זה אחד. שתיים.
זה בפועל קורה? זאת אומרת, כי אנחנו פה בישראל מקבלים מהתקשורת.
זו הבעיה של
ישראל. לא, בסדר גמור. זה בדיוק בגלל זה אני שואלת אותך. אנחנו מקבלים תמונה של נסראללה נגדנו, נסראללה סוחף אחריו את כולם. זאת אומרת, זה, את אומרת, זה לא קורה בפועל. יש שם הנהגה הרבה יותר רחבה.
יש בזה ממד. נכון, נסראללה הוא איש קריזמטי ביותר, הוא האיש החזק ביותר בחזבאללה, אבל זה רחוק מלהיות התמונה התקשורתית השטחית במידה מסוימת, לכן אני מזמין את כולם ללמוד באוניברסיטה, בחוג למזרח תיכון, כדי להיכנס באמת
עשית חשק, כן.
לעומק הדברים ולהבין את הדברים מעבר לתמונה התקשורתית הטלוויזיונית שאנחנו מקבלים, אוקיי? הארגון הוא, בתחילת הדרך, המשכ"ל הראשון היה סובחי תופילי, שאגב, כיום הוא אחד מהמתנגדים של חזבאללה. אבל
כי מה? למה רק במשפט אחד?
כי הוא היה הרבה יותר רדיקלי מחזבאללה, כי לא רצה שחזבאללה תיכנס לפרלמנט הלבנוני.
מה
רצה,
שדיברנו עליו קודם,
כן. ב-92 הם נכנסו לפרלמנט, אוקיי? עוד לפני הממשלה ב-2005. והוא התנגד לזה, ולאחר מכן היו כל מיני מאבקים נוספים, ואז הוא נהיה מחוץ למפלגה ב-97, והתנגד לחסן נסראללה וכל זה. גם המשכ"ל השני שלאחריו הוא עבאס מוסאווי, שישראל התנגשה בחייו, ושירש אותו חסן נסראללה ב-92. אז יש החלפה וחילופי מסכלים ומנהיגים שונים, ואני לא חושב, למרות הקריזמטיות של נסראללה, ולמרות שחזבאללה כיום וההתפתחות שלו והתחכום שלו, הוא במידה רבה חלק מזה, יש תפקיד מאוד חשוב לנסראללה בזה, ההורדה של נסראללה מבמת ההיסטוריה, אם זה מבחינה טבעית ואם זה בהתנגשות או בחזרה על אותה טעות שהייתה ב-92 של ישראל, לא יוביל לגדיעת חזבאללה, אלא הם כבר מתכננים את היורשים הבאים של הארגון הזה, של חזבאללה. אז אני לא חושב שזה כל כך פשוט להיפטר מזה דרך ההיפטרות.
דרך מנהיג, כאילו, ממנהיג ספציפי, המנהיג. כן.
כי כאן אנחנו עם ארגון שונה ומתוחכם בהרבה מהארגונים האחרים.
מרתק. אז התחלנו מלבנון, וכדי לסגור את הפרק הזה השני ואת הסדרה שלנו, דוקטור עבד קנאני, אני רוצה לשאול אותך, התחלנו מלבנון הגדולה, מהסיפור הזה של לבנון הגדולה, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה כלכלית. עם מה נשארנו? בוא נעזוב רגע את חיזבאללה, את ישראל, שזה הסיפור שלנו, אבל עם מה נשארנו היום? איזה מין לבנון? זו עדיין לבנון הגדולה הזאת?
תשמעי, לבנון, אני תמיד אומר, זה מרתק ללמוד את לבנון, כי גם היא מדינה קטנה, אבל אני קורא לה כל הזמן המעבדה של העולם הערבי, כן? הרבה דברים שאתה רוצה ללמוד, שאת רוצה ללמוד בעולם הערבי בכלל, והזרמים, והעידות, והתפיסות, אפשר ללמוד אותם במעבדה הזו שנקראת לבנון. יחד עם כך, לבנון הייתה שסתום לחץ של העולם הערבי כולו. בגלל הליברליות היחסית שהייתה בלבנון, ועודנה אגב, עד היום, יחסית למדינות אחרות, אז כל העולם הערבי היה האינטלקטואלים הערבים, האומנים הערבים, המתנגדים של המשטרים הערבים, וגם המודיעין הערבי של ושל העולם כולו, כולם פועלים בלבנון ובוחשים בלבנון, במדינה החלשה, הקטנה, המיוחדת הזו, והיא עדיין המדינה הלבנון הגדול, אבל, או לבנון הגדולה, אבל אחרי 2005 ואחרי מלחמת האזרחים, הם חזרו על אותן טעויות. עכשיו, תעזבי את חזבאללה, תעזבי את כל מה שיש. ההנהגה והאליטה הפוליטית הכלכלית הלבנונית קיבלה פרצוף חדש אחרי מלחמת האזרחים, וההגמוניה שהייתה של המרונים בתקופה מסוימת הפכה להיות הגמוניה מבחינה כלכלית של משפחות סוניות כמו משפחת חרירי ומשפחת אל-מיקאטי, שכיום שהיו ראשי הממשלה של המדינה הזו, שקיבלו את הממון שלהם מהעסקים שלהם במדינות המפרץ, והם במידה מסוימת גם סוג של השחקנים של סעודיה ושל מדינות המפרץ בלבנון, אבל חזרו על אותן תפיסות כלכליות, ליברליות, אולטרה ליברליות, והשחיתות הקיימת בתוך המערכת הלבנונית, הכלכלית והפוליטית, אכלה את המערכת הזו מבפנים, עד שהובילה ב-2019 לסוג של קריסה של המדינה הזו. ושמתמודדת עד עצם היום הזו, הזה, עם הקריסה הזו שקרתה ב-2019, ושהשורשים שלה היו עוד קודם לכן.
זה אותו חטא קדמון של הלבנון הגדולה, ההיא שדיברנו, ששוב מחליש את לבנון, ומשאיר אותה באותו מגרש פחות או יותר, עם שחקנים אחרים, השפעות אחרות, אשים כן. אחרים כמו שדיברנו, אבל אנחנו באותה טעות בעצם.
במידה רבה, והם אותו פחש של האימפריות הגדולות, או הכוחות האזוריים והעולמיים, אם זה איראן, ואם זה סעודיה, ואם זה ישראל, ואם זה ארצות הברית, ואם זה רוסיה, ואם זה צרפת, וכל המדינות האלה בוחשות בזירה הלבנונית, והשחקנים המקומיים הלבנונים גם משתמשים בכוחות החיצוניים, כאילו זה שימוש דו-כיווני, כן? גם הכוחות האזוריים והעולמיים משתמשים בשחקנים הקטנים בזירה הפנימית, וגם השחקנים האלה משתמשים בכוחות הגדולים ומשתמשים בכוח שלהם כדי לפעול פוליטית וצבאית בתוך הזירה הלבנונית.
מרתק. אז התחלת את הסדרה בלספר לנו שהיית שומע כל בוקר מתחילים פירוז, נכון? כן. אז מה נשמיע של פירוז לסיום התוכנית?
כל מה שתשמיע לפירוז,
זה יהיה טוב.
זה מצוין.
אז אנחנו ניפרד עם פירוז. אני רוצה להודות לך, דוקטור עבד קנעני, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה של מזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, על ההצצה המרתקת הזאת שנתת לנו ללבנון ולחיזבאללה. אני מאחלת לכולנו ימים טובים. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן.
תודה רבה לך.
תודה רבה גם לעשות במלאכה, ויביאנה דייץ', חן עוז ונועה בן הגיא. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו המעבדה. תודה לכם המאזינים, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.